יום הכיפורים נשא השעיר עוונותם. אומרים חכמינו, נשא השעיר זה עשיו איש שעיר, עוונותם זה יעקב, תודה רבה. איש תם יושב אוהלים. הכהן מתוודה את עוונות ישראל אחרי שהוא נטהר, ואחרי שמשפחת הכהנים בטהור, במקושט, כן, אחרי שהוא מטהר את עצמו על הפר, כן, עבודה מיוחדת נפלאה מאוד על פרו, ואחר כך, אבל אחרי זה, מתוך זה, ואחרי שמפילים את הגורל, הגורל האלוקי, הפור האלוקי, ומבררים את החשבון של השעירים, ויש שעיר פנימי, אבל יש שעיר שעליו מתוודים עוונות כל בית ישראל. כן, אז זה מאוד ציורי, לוקחים את כל העוונות של בית ישראל, כמו ילדים חושבים שזה מה שעושים בתשלי. כן, לוקחים, ממלאים את הכיסים בעוונים, וזורקים אותם לתוך המקווה או לתוך הים, על הדגים האלה, וזה אחר כך אומרים להם לאכול את הדג וזה, אבל לא משנה. אבל חושבים שככה לוקחים את כל העוונות של עם ישראל, זורקים את זה על הראש של עשיו, ואז לוקחים את עשיו ומתפרק איברים איברים עד שמגיע לחצי ההר. זה מאוד יפה, מאוד ציורי כזה, אבל זה לא כך מובן, זה מין, זה לא פייר כזה. אנחנו עושים את העוונות והוא מקבל את העונש, זה, 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 זה מין שעיר לזזל כזה, נכון? אז אז מסביר הרב, לא ככה, צריך להבין את זה. מסביר הרב שבאמת ישראל כולך יפה רעייתי ומום אין בה, שישראל מצד עצמם הם בבחינת עמך כולם צדיקים, ככה זה ישראל. אלא שבגלל החסד האברהמי שבה, ובגלל האחווה שאח יעקב לעשיו, עשיו ליעקב, אנחנו אחים, ואנחנו כל כך משתוקקים להוציא את האחווה הזאת אל הפועל, ולהביא ולאמץ את הצדדים הטובים. זה גם הסוד של יעקב אבינו, שהוא השתחווה שבע השתחוויות לעשיו בתחילת וישלח, וזה היסוד, זה הסוד של ראשו של עשיו שקבור כאן בשכונה שלנו, בהדי אבן גניז רישי דעשיו, בהדי אבן דעל מגניז, כן, עם אבות האומה. זה לא סתם, כן, זה היה בנסיבות לא חיוביות שנפל לו הראש, שהורידו לו את הראש, בסדר, אז אבל למה משאירים את הראש שם? אפשר לקחת את זה ולסרוק את זה, מה הוא צריך להיקבר יחד עם אבות האומה? כן, בגלל שיש משהו שם. ויעקב אבינו בישתה חוויותיו פועל פעולה לעשיו, שאומר רשבי, הלכה, יש הלוכה, זה הלכה, זה גם נפקא מינה להלוכה באמת, רק לא מי שלא פה אז לא יכול להגיד את כל המשמעויות ההלכתיות. בידוע שעשיו שונא את יעקב, מה זה קשור להלוכה? זה הלכה, זה הלכה שעשיו. אבל באותו רגע נחמרו החמיו ונשקו בלב שלם. כלומר, איזה רגע היסטורי של גילוי אחווה אמיתית. אבל בגלל החפץ הזה, אז משהו צריך לפתוח ערוץ בנפש הישראלית שמתחבר אל עשיו. צריך להבין את שפתו. צריך שבנפש, זה משהו עמוק מאוד, בנפש יש איזה מגע. המגע הזה הוא אשר מחולל את כל הכישלונות שלנו, את כל תוכן השקגה שבנו, ואחר כך את כל האבונות והפשעים שלנו. הכל מצד המגע הזה. אז אנחנו צריכים להתגבר, צריכים להיות מחוברים ולהיות גיבורים. אבל פעם אחת בשנה צריך לומר אמת. צריך לקחת את כל אבונות ישראל ולתת אותם על ראש השעיר ולברר את החשבון, כי הם שלך אדוני שעיר. פעם אחת בשנה להגיד את האמת הזאת, להזדקות על העבירות, להזדקך זיקוך הלב, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, מתלבנים, מתהרים כמלאכי השרת, עולים למעלה למעלה למעלה. זה יום הכיפורים. אבל כל זה, כן,
לא הבנתי מה השאלה שלך. זה שאלוקים ברא אותו ככה, בסדר.
אבל תראה, אנחנו התחברנו אליו ונפלנו, אנחנו לא היינו אמורים לפעול, זה לא שהוא, הוא נברא ככה, הוא נברא מלכיאת
שלנו, זה לא דין, יש דין, יש דיין, ויש ביום בראש השנה יכתבו, ויום צום כיפור יחתמו, נכון? על זה אנחנו נידונים. אבל צריך להגיד את האמת, שאנחנו נידונים על משהו שהוא מחוץ למהותנו. אנחנו נידונים על כישלון של אהבה, ששורש הכישלון זה אהבה, זה חיבור עם החוץ. הבעיה זה הפירוש השני ברש. עשיו עצמו יש בו שני צדדים. אומר רש"י, פירוש אחר, דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. פה לא מלשון ריצה אלא מלשון רציצה, שכל אחד רוצה לרוצץ את גולגולתו של השם, לגבור אותו, להכניע אותו. זה כבר משהו אחר גם, זה פן אחר, זה כבר לא עשיו, זה עשיו, זאת אומרת זה עשיו, אבל בעשיו עצמו יש שני צדדים. יש את הצד שהוא עומד רחוק מאוד מישראל, שקוע בגסות הכישלון העולמי, צריך לרומם אותו, צריך להתחבר אליו, גם אם זה מסוכן, גם אם זה מסובך. אבל יש עוד צד בעשיו, צד מאוד עמוק, וזה הצד הסדומי שלו. זה מה שאחר כך יופיע בצורה שלמה בעמלק. זה החפץ של הכחדת הטוב מן העולם. חפץ של הכחדת הטוב שתתלבש מאוחר יותר בשנאת ישראל, בחפץ לשמיד, להרוג ולבד את ישראל מן העולם, בגלל שישראל זה משכן הטוב האלוקי. הטוב האלוקי יורד ומתגבש כחטיבה היסטורית לאומית בכנסת ישראל לדורותיה. ואף על פי שבדורות יש צביונות שונים, ויש דור מעולה, ויש דור נפול וכדומה, ויש דור תהפוכות, ויש דור של ישועות, אבל כנסת ישראל, הרצף של הדורות, מה שמחבר את כל הדורות לחטיבה אחת, זה גילוי הטוב האלוקי בעולם. ופה קם הצד הכישלוני של עשיו, היותר כישלוני, ומתגבש בעמלק, שכל הווייתו וכל מאווייו לאבד את ישראל מן העולם. עכשיו בהמשך יש כאן דבר מאוד נפלא. בהמשך הסיפור של מכירת הבכורה, אחר כך אחרי שהם נולדים, לא נעריך בזה, אבל כתוב שעשיו מוכר את הבכורה ליעקב. מכירת הבכורה ליעקב זה דבר ראוי, זה בדיוק עשיו המתוקן המתקן. ברגע שהוא מוסר ליעקב את ההגמוניה, איזה הגמוניה הוא מוסר לו? את ההגמוניה רוחנית. מה זה הבכורה? הבכורה זה קרבת אלוקים ליתום, זה תפקיד הבכור. הבכור זה משכן הופעת דבר השם בעולם. הבכור הוא כהן, הבכור המקורי הוא הכהן, הוא המסמיך את יתר הבנים אל הגודל אלוקי, לטוב אלוקי. עשיו מוסר את הבכורה ליעקב, זה אקט של תיקון גדול. אבל העשיו הזה הוא לא מתוקה, הוא אמנם מוסר את הבכורה, אבל הוא עושה את זה, הוא לא מסוגל, או שאולי הוא כן מסוגל, או שהוא נכשל, לא נכנס לזה,
אבל הוא מוסר את הבכורה בצורה זוועתית מאוד. הוא אומר, ויוכל וישת ויקום וילך וייבז עשיו את הבכורה. תגיד שהבכורה יקרה, אבל זה לא בשבילי. תגיד שהבכורה זה לאלה ולאלה, ואני מפקיד את זה בידיך, אחי. לא. וייבז עשיו את הבכורה. כלומר, באיזשהו מקום, מה זה וייבז? מה זה לבזות? מה זה ביזיון? ביזיון, כלומר, זה לא חשוב בעיני. זה לא רלוונטי, הבכורה. ולכן אני מוסר לך את זה. ואם אני אגלה שהבכורה הזאת היא רלוונטית, אני עוד עתיד. זה המלאק, זה כבר המלאק. כלומר, מהביזיון הזה, מהקלת הערך של הקדושה בעולם ובחיים, אז יבוא אחר כך השנאה, הביזוי העמלק. פה זה עוד לא זה, אבל זה השורשי. עכשיו, צריך להבין ש... צריך להבין ש... למעשה הפיסביות על שני רבדיה, על שני כיווניה, זה לא משהו שמתבודד לתקופה היסטורית מסוימת, אלא שני ערוצי עשיו, או אפשר להגיד עשיו והמלאק, הם מחוללים את המפגש של האדם, של האנושות עם ישראל בכל הדורות. גם למשל במגילת אסתר, אז יש את שני הדברים. הנה, אפשר לראות את זה בפנים. אני לא רוצה עכשיו ללמוד את כל המגילה איתכם, רק נעשה איזה הצצה. אז ההצצה, בגלל שהדברים הם חשובים, גם חשובים, הם גם אקטואליים מאוד. אם אנחנו מתבוננים בעמלק, בהמן, זה עבודה מאוד קלה. אנחנו לא צריכים, אני גם לא עושה את זה עכשיו, לראות כל הדיוקים שחזר מדייקים וכל הדיוקים שאפשר לדייק. אנחנו רואים שהמן הוא בין הגגי, המן מופיע בתואר הגגי, כלומר עם הייחוס העמלקי שלו. כן. הוא מופיע כל הזמן, הרבה מאוד פעמים זה מוזכר כאן. אנחנו פוגשים בו את האפיון המרכזי של עמלק, להשמיד, להרוג, לבד, איש ועד אישה, עולל ויונק, יום אחד, את האכזריות הזאת. אבל מה שפחות בולד, וצריך לשים על זה לב, זה שמופיע גם את העשיו האחר, כאילו כביכול תמים. העשיו שהוא פונה לכיוון אחר, אבל מתוך ביזיון, מתוך ביזוי הבכורה. מי זה? זה אחשוורוש. אף פי שאחשוורוש הוא פרסי, הוא בכלל לא מצאצאי עשיו. לא משנה. זה מה שאמרתי קודם, זה מה שהרב אומר באיגרת התמ"ג, שעשיו זה הנציג של העולם המתנגד לישראל. אבל יש שני צורות של התנגדות. כן? צריך להבין, אחשוורוש בונה כאן, ויהי בימי אחשוורוש, יש לכם כוח? אני אקרא פסוק ותגידו לי מה מעניין בפסוק. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. טוב, אני אגיד, זה ייקח יותר מדי זמן, כי תגידו הרבה דברים טובים, אבל דבר אחד מאוד מעניין פה, שלא מוזכר, לא מוזכר, בהתחלה לא מוזכר מלך, כתוב אחשוורוש, אחר כך כבר כתוב כשבת המלך, אבל מלך של מה? אנחנו יודעים שהוא מלך של פרס. זה לא כתוב. זה בכלל לא כתוב. הוא לא מלך פרסי. הוא כן מלך פרסי. אבל הוא לא מלך פרסי. כי אם נתבונן רק אחר כך מופיע בפסוק השלישי כתוב ככה, בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים בשרי המדינות לפניו. אז תלוי איך לפסק את הפסוק, אבל אולי אפשר להגיד שיש רמז זה שבבין שריו הוא הזכיר קודם כל חיל פרס, אז כנראה שיש לו איזה קשר עם פרס. אולי אם יש לנו ידיעה היסטורית ששושן היה בפרס, אז גם יעזור לנו, זה רמז. אבל הוא לא מלך פרס, הוא כן מלך פרס, אבל הוא מלך של כל העולם. הוא, אומרים חז"ל, קוזמיקרטור. קוזמיקרטור זה שליט על הקוזמוס. הוא רוצה להיות באמת שליט על הקוזמוס, הוא רוצה גם להיות שליט על אלוקים. אבל הוא מקים ממלכה מהודו ועד כוש, כן, שבע ועשרים ומאה מדינה, ויש כאן, הוא מצייר כאן ציור מאוד מאוד גדול, גלובלי. הוא עסוק בגלובליזציה תחת להגמוניה שלו, אבל בלי להבליט את האפיון הפרסי. להפך, הוא מדבר, זה נפלא החשבי ראש הזה, זה הוא באמת נפלא, כי הוא מדבר על עולם של שלום, הוא מדבר על עולם חדש, לא רק מזרח תיכון חדש, גם אסיה חדשה, גם אפריקה חדשה, נכון? קוש זה באפריקה והודו זה באסיה, כן, אירופה אולי עוד לא היה, אני לא יודע בדיוק, כן היה קצת. הוא רוצה עכשיו לבנות עולם חדש שוויוני, ויש לו אמצעי אחד שעל ידו, יש לו כמה אמצעים, זה שהוא קודם כל מזמין את חיל פרס ומדי שהם יושבים על ידו, זה ראשי הצבאות וזה, זה לא סתם, אחר כך הוא מזמין את כל שרי החוץ מכל המדינות, כן? יש לזה איזה, כן, כשמדברים, אז קודם כל איזה, מדברים מאוד בידידות ומזכירים איזה נשק אטומי יש וכימי, כן, זה הכל לשלום, זה באמת הכל לשלום, אבל יש איזה דיר בעלק פה. אבל זה לא העיקר זה ברוטות עושר כבוד מלכותו. כן, 180 יום אומרים חז"ל, אומרים הפורשים, למה 180 יום? כי זה לא הספיק הזמן, הוא צריך להראות להם את כל האוצרות שלו, את כל הגנים שלו, את כל הזהב והכסף שלו. הכסף יענה את הכל, כן? יש בעיות, כן? יש לנו כסף, יש כסף זורם, אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות בעולם. יש לנו קודם כל ארסנל גדול שככה, שלא יהיה לך מחשבות, יש לנו גם אמצעים, כן? מי יגיד לנו מה לעשות? אף אחד לא יגיד לנו כלום. אנחנו רוצים להכחיד איזה מדינונת באיזה מקום שמציקה לנו, מי יגיד? יש למישהו איזה הערה מוסרית, משהו כזה? תשמעו חבר'ה, אתם רוצים לרעוב? אתם רוצים זה? כן, יש כאן איזה ענקיות כזאת, זה משהו אדיר, זה כל כך גדול החשברוש הזה, זה מתנפח, זה כמו בלון, זה גדול, זה מימדים לא אנושיים. משתה של 180 יום, בגלל שזה מה שהוא צריך בשביל להראות להם את האושר, בלי סוף עושר, כן? עד שזה מגיעים לתיאור של המיטות, כן? כתוב ברשי שכל אחד אתם יודעים שכל אחד היה שוכב על מיטה, היו שם מאות אלפי איש וכל אחד היה מיטת הזהב בכסף שלו, זה יש יותר את זה בכלל, כן? קוזמיקרטו, וכל זה, כל העושר הזה וכל הארסנל הזה, זה הכל לטוב, זה לא לקדם מגמות מרשעות וזה. זה קוראים לזה, את האמת היא, מצד החשבירוש הוא לא אכפת לו אפילו הניסוח. אתה רוצה לקרוא לזה גאולה, תיקון עולם, עושר, עושר, לא משנה, העיקר הכל רגוע, כן? איך אומרים? איך יש איזה? Don't